שלום לכולם, אחרי ההפוגה של חנוכה, חג חביב כל כך, אנחנו הולכים להמשיך ולהתכונן לשבת קודש ביחד. קדוש השם מכובד, הריב אל הקדוש מלמד אותנו מדי שבוע, נכון? שקבלת שבת לא מתחילה בשישי בערב, שישי אחר הצהריים, אלא כבר אתמול בבוקר ברביעי, כשאמרנו יום רביעי בשבת, אז חיוונו להמשיך עלינו תוספת נפש מהשבת עלינו טובה. ושאמרנו היום בבוקר, היום יום חמישי בשבת, אז כיוונו להמשיך לנו תוספת רוח מהשבת עלינו לטובה, ושנאמר מחר בבוקר, היום יום השישי בשבת קודש, אז נזכה להמשיך לנו תוספת נשמה מהשבת עלינו טובה, ואז שנגיד בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז ממש נזכה לנשמה יתרה, שזה כבר עניין לניגון, ניגון כאן יחשוף לזכרו של אייל, השם יקום דמו שמו דו את הניגון. הנה נא 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 יא יא בא 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 יא 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 הנה נא 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 יא בא 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 הנה נא 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 הנה נא נא אנחנו בפרשת ויגש, וחופשת חנוכה המבורכת עושה לנו קצת עוול, כי בגלל זה לא זכינו ללמוד ביחד את פרשת מקץ, מה שאומר שדילגנו על אחת הפרשיות הכי משמעותיות מסיפור יוסף ואחיו, את חטאי אני מזכיר היום, שגם בוישב עסקנו בחנוכה, וכל סיפור יוסף ואחיו הוא מתאפיין בעובדה שהוא בנוי ירח על גבי לבנה, נכון? הוא נטבח על גבי נטבח, ואתה לא יכול לצאת לשירותים בחמישי של וישב, ולחשוב שהכל כרגיל ביסט המשלים, כי אתה איך חסר, ובעיה גדולה, ובפרשתנו תמיד מגיעים לשיא השיאים, אני יוסף אחיכם. אני אומר כבעל קורא, לא משנה, אתה מגיע לפסוק הזה, צריך להחזיק את עצמך. וכל פעם, אף על פי שאני יודע מה הולך להיות כתוב, וגם את הטעמים, וכל פעם מרגש בצורה בלתי רגילה. אז בוא נדבר היום על רגשות. אחד הפרטים ששוזרים את המתח בין יוסף לאחיו, גם במקץ וגם בויגש, זה הנושא של הבכי. ויש ריבוי בכיות, במיוחד אצל יוסף, חלק מהן נפטרות, כי יוסף ממש מחזיק את עצמו, צריך להוציא כל איש מעליו, הוא מתחזק, הולך לחדר אחר, אבל בסוף זה מתפוצץ, בסוף זה בלתי נשלט, הדמעות פורצות החוצה בסערה בלתי נשלטת. ואני רוצה שנקדיש היום את הלימוד כדי לעיין בכלל מה המקומן של דמעות, מה המקום של הבכי בחומש בראשית. בחלק הראשון אנחנו נזכור את כל הבכיות בחומש בראשית, פרויקט השוט, מאוד פשוט, אבל... לא, אבל גם בלי זה אתם יודעים, זה לא דברים מוכרים סך הכל. ננסה להבין מה טיבה של כל בכייה, למה הוא בוכה, איך הוא בוכה, מה הטריגר. ואחרי זה בחלק השני ננסה להבין, רגע, בכלל, מה המקום של הדמעות בעבודת השם, למה שערי דמעות לא ננעלו, איך זה קשור לתפילה. ומבין מה המקום הפנימי הזה. אז בואו נתחיל. איפה מתואר הבכי הראשון בתורה? אל תסתכלו בדף המקורות, כי זה לא שם. זה תלוי, זה לא ברור. כתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אבל לא כתוב שהוא ברא. אני פה דורשים חז"ל, הגמרא גם בהלכה, שתפקיד ההספד זה לגרום לאנשים לבכות. אבל בצורה מובהקת, שאברהם מגלה ששרה מתה, או אברהם בעקדה, או אברהם שמתבשר שיש לו בלד, בילד, או שהוא, ויעש אברהם אשתה גדול ביום, יגמל את יצחק, נכון? לא כתוב שהוא בוכה. אברהם לא בוכה. מי הדמות הראשונה שבוכה? וזה כן לפניכם בדף המקורות. זה מעניין ומרתק. מי? עשיו. עשיו הוא הראשון לבכות בתורה. זה מעניין. בוא נראה את הפסוק. אנחנו מדברים על בראשית פרק כ"ז. אתם מכירים את הרקע, נכון? עשיו אומר ליצחק, בוא תפנק אותי, אני אפנק אותך בברכה. ואז יעקב, רבקה שם בקונספירציה, באירוע שם, עושים פה קשרו קשר והשיגו אותו. ויאמר לו יצחק אביו, מי אתה? ויאמר, מה זאת אומרת? אני בנך בכורך עשיו. ויחרד יצחק חרדה גדולה מאוד, ואומר, מי איפה הוא הצצה? כן. ויבא לי ואוכל מכל בטרם תבוא, ואחר הוא גם ברוך יהיה. כי שמוע עשיו את דברי אביו, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. ואומר לאביו, ברכי אני גם אני אביו. ואומר, בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך. ויאמר אחי, קרא שמו יעקב. ויעקבני זה פעמיים את בכורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי. ויאמר, לא צריך לי ברכה. ויען יצחק ויאמר לעשיו, בן גביר שמתי ולך. ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים, ואת דגל מתרוס מכתיב. הולך איפה? מה יעשה בני? ויאמר עשיו אל אבי, אברכרתי לך אבי, בכן גם אני אבי. וכמובן אין. ומה התגובה של עשיו? וישא עשיו קולו ויבק. אדמור הזקן, דיברנו בעבר, לפני כמה שנים, בתורה האור לפרשת וישלח, אומר שיעקב הוא דמות של עולם התיקון, ועשיו הוא דמות של עולמות התוהו. מה זה תוהו? תוהו זה לא דבר רע. תוהו זה כוחות שהולכים עד הסוף, בלי ויסות, בלי פילטרים, צורה בלתי רגילה, יש בזה עוצמות אדירות. במידה מסוימת, גם בכי, זה לא משהו מבוסת. פה זה מתפרט, וישא את קולו ויב, כמו שכן מתפרט מעשיו. למה עשיו בוכה? מה הטריגר?
חוסר אונים.
ממה נובע בכי? אי צדק. בהתחלה הוא דבר, אוקיי, אבא, בסדר, אבל אתה אבא, תפרגן לי עוד ברכה. מה, אחר ברכה אחת?
כן, ברכה.
מה?
כן, ברכה.
ומה יצחק עונה לעשיו? ויאמר עשיו אל אביו, הברכה אתה לך אבי, וכן גם אני אבי. ומה יצחק עונה לו? הוא לא עונה לו. אז אני מאוד מתחבר פה לחוסר אונים. אבל אני מניח שהרבים מאיתנו, ודאי גם אני, יצא לי להרגיש בה חוסר אונים. חוסר אונים הוליד בהכרח. אני חושב, אני מסכים מאוד, חוסר אונים, יש פה בכי של כאב. אבל זה יותר מזה. זה אובדן, זה כאב, ויש פה אלמנט של הפתעה. כלומר, אתה יודע מה, כאילו, וואלה, הוא יצא לסדה, איזה כיף, אבא אוהב אותי, הוא הולך לברך אותי. עכשיו, אני מזכיר לכם, זה לא בוואקום. עשיו יודע שיש לו דוד. איך קוראים לו דוד? דוד ישמעאל, שמעתם עליו, לבן עוד לא הכיר. ישמעאל, הרי מי קבר את סבא אברהם, בלוויה של סבא אברהם, יצחק וישמעאל בנו, עשיו שבן 15. אז גם עם כל השנים הוא לא היה בבאר לחי רועי ולא ראה את ישמעאל, אבל הוא הכיר והוא יודע שיש ברור, שיש שניים, אחד ממשיך ואחד סבבה והכל, זה לא אתה זה אני, אבל רוך, רוך מינון, כי אתה לא איתנו. הוא אומר, זה יופי. אני ממשיך, והוא תורח ומכין סעודה, ועשו לו מערוף, מישהו שם לב, ויעקבני זה פעמיים. כלומר, יש פה מזימה, כבר רב, אתה בכורה, אני בכורך. ולכן יש פה חוסר אונים וכהב, שבא בהפתעה, שפתאום בוקס בבטן, כאילו, תעשה שרי בטן, תקבל. ולא, לא הכינו אותו לזה. לא הכינו אותו לזה. טוב, בוא נראה את הבכי הבא. בראשית פרק כ"ט, עודנו מדבר עם מה? מי זה עודנו מדבר עם? מי מדבר? יעקב, נכון? יעקב מגיע לחרן, שאני מצא על פי הבאר, ורחל באה עם הצון אשר לאביה, כי רואי, והיא, כאשר יעקב את רחל, בת לבן אחי אמו, ואת צון לבן אחי אמו, ויגש יעקב, ויגל את האבן על מעל פי הבאר, וישק את צאן לבן אחי אמו. וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויבק. למה יעקב בוכה בו? ואל תגידו לי חוסר אונים. או שכן. למה יעקב בוכה? כן, אני יודע, הוא פגש את רחל. ו... ממה נובעת ההתרגשות? איפה זה פוגש? ממה נובעת ההתרגשות? מה אשתו? מה אשתו? מה קשור אשתו?
לעתיד.
לא הבנתי. איפה הבאת את זה עכשיו?
רחל אשתו מיועדת לו.
הוא ידע שהיא מיועדת לו? זה פעם ראשונה שהוא רואה אותה. הוא לא ידע מי זאת. הוא לא ידע. אוקיי, מה, הוא הלך להתחתן שם? אמרו לו, אל תיקח אישה ו... קדום, לך. מי אמר שזאתי? שוב פעם, זה יכול להיות מאוד רומנטי, אבל זה לא מה שכתוב. הוא רואה את הבת דודה שלו. למה הוא בוכה? סליחה שאני מבאס את הרומנטיקה, ו... זה לא גן סאקר פשוט, זה לא... מה?
יכול להיות שזה כזה... הוא היה מנוסה, עכשיו הוא מוצא את כזה
סוס מחום של מנסור. זהו, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, ש... קודם כל זה ודאי לא בחייה כמו של עשיו, נכון? למרות שהציטוט הוא די דומה, לא? וישא עשיו קולו ויבק, וישא את קולו ויבק. נראה לי שהם תאומים. יש לי אותו, יש לי חשד סביר שהם אותו בית גידול. אבל כנראה לא זהים, אוקיי?
משהו מצא
שם? לא, לכאורה הוא בא לחרן כדי להגיע לבית לבן. אני חושב שפה, מה שאלה דומה, כאילו, רגע. כאילו, אוקיי, הייתי שם במנוסה, בזה, חזק גם אומרים שיש שרו של סבא אברהם, הגעתי. זהו, הנה, היא בדודה שלי, פה אני צריך להגיע. אם אתה אומר שאשתו אז בכלל, אבל אוקיי, אפשר לפתוח כפתור. אני במקום.
למה יש פה הסיפור על הפגישה עם
רחל? לא הבנתי.
שאני
אשמיט
את
זה,
את הפגישה
שאני עם רחל. בסדר, למה, זה כבר... יש פה, בסדר, אני מבודד, התשובה היא מאוד ברורה. הוא יראה אותה, יהיה פה איזושהי אינטראקציה, הוא רוצה אחרי זה להתחתן איתה, סבבה, כאילו זה, אבל אני כרגע מבודד את עינה של הבכי. נגיד ככה, אם הוא לא היה בוכה פה, מישק יעקב לרחל, והלכו הביתה עם השקיעה ברקע. זה לא היה חסר לי פה משהו, נכון? כלומר, זה שהוא חזל, מה זה חזל? התורה אחת לפרט שהוא בכה, זה בא להגיד איזשהו משהו. אני חושב שיש פה, נגיד, זה לא בחייה כמו של עשיו, אין פה איזשהו כעס, זעם, חוסר עונים, אתה יודע מה? יש פה איזשהו התרגשות, יכול להיות שהיא גם בלתי צפויה, שזה הפתיע אותו, הוא לא תכנן שזה יבוא, ובגלל שזה כזה מפתיע וכזה התרגשות, אז אין יכולת להכיל אותה בצורה ורבלית. אתם יודעים מה אני אומר? כלומר, הנשמה, בוא נתראה, אני פה מתחבר פה, הנשמה שלו הרגישה שזו אשתו לעתיד, אז הנשמה עולה על גדותיה. כלומר, הנשמה רוצה לבטא משהו שהוא לא יכול מצומצם לטקסט. אחי לך, מאמי, אני אוהב אותך. כפר העיניים שלי, אני אוהב אותך. בלעדייך, אני בעצם כלום, כן, ואת, וכולי, כמובן בפיוט. אבל יש דברים שהם יותר, שהם יותר מ... הרבה פעמים יוצא לי, אתם יודעים, לערוך החופות, ואני רואה, הם מנהג ישראל קדושים, שהחתן אומר משהו לכלה, או כמה משפטים, או סכנש, שכולם מסתכלים, יאללה, חביבי יש שקיעה, קדימה, ועל הכיסא קלה וכו', אבל יותר מהכל זה המבט, לא נפגשו שבוע, המבט הראשון, החיוך, הוא יותר מהכל. ולפעמים יש דברים שאי אפשר לבטא במילים, אני חושב שפה גם היה למד של הפתעה. הגעתי, זאתי, וכמובן, יפת מראה ויפת תואר, וכל הדברים, וואו. טוב, בואו נמשיך הלאה. הבכי השלישי, זה כבר... אחרי שעבו הרבה מים ביבוק, נכון? והוא אמר יבוק, והוא עבר לפניהם, והשתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו, כן, זה המפגש, הריוניון, בין יעקב לעשיו, וירוץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צווארו, וישקהו ויבכו. כמה שנים עברו? מהבכי הראשון של עשיו, לבכי השני של עשיו ויעקב, 34 שנים, נכון? 14 שנים. ועוד 20 שנה שבת אצל לבן, 34 שנים. זה אומר שהם בני 97. כי בגיל 63 הוא יצא, 14 שנים שם ועבר, עד 77, רשי בסוף את החישובים שם, נכון? למה פה הם בוכים? מה הטריגר? אין פה משהו מפתיע. דורון, תפילה ומלחמה, הוא התכונן, נכון?
התרגשות.
אז למה הם בוכים? אני חושב שזה שוב פעם איזשהו עניין שהוא רגע שמתפרץ, ודאי לחוסר עונים, אבל שנובע פה שוב פעם, מחוסר יכולת להביע משהו, אז משהו מתפרץ החוץ. פרק ל"ז מבראשית, אחד הפסוקים הכי כואבים, ויקירה, מי יקיר? יעקב. ויומר כתונת בני, כן? תרוף תורף, הקרנה, כן? חיה רעה חלת תרוף תורף יוסף, ויקרא יעקב סמנותיו, וישם שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים, ויקומו כל בניו וכל בתיו לנחמו, וימאל להתנחם, אומר כי ירד אל בני אבל שאולה, ויבק אותו אביו. למה יעקב בוכה פה? מה? ויבק אותו אביו, יעקב בוכה, כי ירד אל בני אבל שאולה, זה בכי של יעקב. אז יש פה צער אדיר, יש פה הלם, יש פה חוסר עונים, אני חושב. אובדן. אובדן שהוא לא יכול להשיב, ולכן זה חוסר עונים.
אז זה משמע אישית, כי הוא שרח.
יכול להיות, נכון? אבל וימאן להתנחם. ופה יש קודם כל, הוא אומר, כי ירד בני אבל שאולה, הוא מתחיל בדיבור, ובסוף מה? בורח לו. הרבה, אתה מתחיל לדבר, אתה מתחיל להספיד, כל עוד לא דיברת, לא בכית. התחלת לדבר, נקרא, נפתחה, הברזייה נפתחת, והכל... בוא נראה לבכי הבא. בראשית פרק מ"ב. הוא של שבעה, על השמים אנחנו, כן, על אחינו, אשר לא ראינו, אשר ראינו צרת נפשו, בהתחננו אלינו. איזה תיאור קורע לב. ראינו את יוסף בתוך הבור צועק. די, תצילו אותי. ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. ויען ראובן אותן למור, הלא אמרתי לכם למור, אל תחתו בילד. ולא שמעתם, וגם ראש נדרש. והם לא ידעו כי שומע יוסף, כי המליץ בין אותם. מה עושה יוסף? ויסוב מעליהם, ויבק, וישוב עליהם, מדבר עליהם ויקח מיתם את שמעון ומסר אותו לעיניהם. פה ברגע האחרון, יוסף מצליח להתרחק, להסתובב ולבכות, נכון? אבל זה ממש ברגע האחרון, גם בפעם הבאה אגב, פרק מבית, פרק מ"ג, פסוק כ"ז עד למד א', וישאל להם לשלום, אמרו לו שלום אביכם הזקן, שאמרתם עודנו חי, אמרו שלום לעבדך, לאבינו עודנו חי, ויקדו השתחוו, וישא עיניו את בנימין אחיו בן אמו, ויאמר עזך יחם הקטון, אשר אמרתם אליי, ויאמר עליהם אלוהים יחונך בני, וימהר יוסף כי נחמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות. הוא מרגיש, אתה מכיר את המרגיש, הוא מבקש לבכות, ובשנייה האחרונה שוב פעם, ויבוא החדרה, כמו ראינו מקודם, ויסוף מעליהם, ויבוא החדרה, ויבק שמה. ויחץ פניו להשמיד ראיות, ויצא ויתאפק, ויאמר שימו לכם. למה יוסף בוכה בשתי הפעמים האחרונות? הפעם הראשונה הוא שומע שהם מתחרטים, אבל אשמים אנחנו, כן הלכינו. ופעם השנייה שורד בנימין, למה הוא בוכה? חוסר עונים? לא. נכון? תדמה? לא, הוא אמר לנביא בנימין, נכון? הוא ציפה שאם הם חוזרים, אז מה? דאגו. לא אמר צביר?
הגיע לאחיו.
אוקיי, ואז מה? ברגע שהוא רואה את בנימין, זה מוציא ממנו משהו אחר. יכול להיות שגם פה יש איזושהי הפתעה, שהוא לא חשב שהוא יגיב ככה. אני, אתם יודעים, אני שליח ציבור בימים נוראים, שנים אחרות לא בישיבה, אבל לפעמים גם בישיבה, ואני זוכר איפה בכיתי השנה. אני זוכר איפה בכיתי שנה שעברה, או לפני שנתיים. כל פעם זה היה במקום אחר. אין קביעות. וכל פעם זה אני תמיד במתח. יצא דמעות, לא יוצא דמעות, אני כמובן לא מתכנן לבכות, כן? ואם יצא, למה יצא? טוב, עכשיו בשנתיים של המלחמה, הכל זה טריגר. אז הכל זה טריגר, וראש השנה כל פעם קופץ לך במה של חברים, אבל אם, זה מעניין, למה? אני, אפילו לא, אשתי אומרת לי, ראיתי שממש התרגשת בקטע הזה, למה? לא יודע, לא יודע, כבר שנים אני עושה את הקטע הזה עם אותה מנגינה וכלום, פתאום, לא יודע, נפתח, לא יודע. לכן לפעמים כאילו זה, אוקיי, בנימין יבוא ואני אראה אותו, ברגע שבנימין יבוא, יש פה איזושהי הצפה, של הגעגוע, של אח היחיד שלו, שמאה והם, יכול להיות שגם היו דומים, שלא, בשונה מהציורים, בנימין הוא לא ילד מ-12, כן? הוא גם לא בחור בשיעור א', או שיעור ב', יש לו כבר 10 ילדים, אוקיי? הוא לפחות בן 22, כאילו יש פה, כנראה וצפונה, אוקיי? בן כמה יוסף בערך? יוסף מעל גיל 30. נכון, יש עוד 7 שנים של הזה, נכון. כן, באזור משהו כזה. אז בנימין, משהו מעל גיל 30, כאלה וככה. בוא נראה לבכי אולי הכי מפורסם, מקור זין, בראשית פרק ממה נקרא שבת, ולא יכול יוסף להתאפק. אם עד עכשיו, ויסוב מעליהם ויבק, ויבוא החדר ויבק, זהו, יוסף לא יכול להתאפק. ולאחר זה מתאפק כל מצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אליך, ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. בשיא המתח, יוסף לא יכול להחזיק מעמד, הוא עוד מספיק בשנייה האחרונה, טוב, תוציאו כל איש מעליי, אבל אז מה? ויתן את קולו בבכי. אגב, זה מעניין, מי בוכה פה? מי?
יוסף.
רק יוסף. רק יוסף בוכה. מה עם האחים? לפעמים שחוצים כאפה גם בוכים, זה כואב.
זה יותר כאפה על השם, כאילו, אוקיי, אנחנו זרקנו אותו
לבור. לא, ברור, מובן לגמרי.
זה
מחייה. אבל, נכון. בפעם הבאה, תראו, בבכי הבא, יוסף לא יבכה לבד. זה כמה פסוקים בהמשך, בפרק מימי, פסוקים י"ב עד י"ד. אומר יוסף, כאילו, הוא מנסה ככה לרושש את האחים, כאילו זה אני, כן? והנה אליכם רואות, והנה אחי בנימין, כפייה מדבר אליכם, והגעתם להביא את כל כבדי במצרים, את כל אשר ראיתם ומיירתם והורדתם את אבי הנה. ויפול על צווארי בנימין אחיו, ויבק, ובנימין בכה על צוואריו. וינשק לכל אחיו, ויבק עליהם, ואחרי כן דיברו אחיו איתו. פה גם בנימין בוכה, אבל רק בנימין. ואחרי זה הוא בוכה עליהם שוב פעם יוסף. בראשית פרק מ"ו, תיאור מרגש, המפגש המחודש בין אבא לבן, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, לראות לפניו גושנה, ויבואו ארצה גושן, ויסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא עליו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. ויאמר ישראל אל יוסף, אמותה, פעם אחרי ראותי את פניך, כי עודך חי. פה אני חושב שזה מאוד מובן, מעניין אגב שמי בוכה פה? יוסף, מי לא בוכה? זהו, שמתי לב, כאילו זה מוזר. יעקב לא בוכה. אחרי ש-22 שנים הוא ממהן להתנחם, נכון? אז זה אומר שיוסף היה ב-39. מגיל 17 עד 39, זה כמעט 40. בכלל, כמעט 40. יעקב לא בוכה. אבל יוסף בוכה. הבכי הבא גם קשור ליעקב ויוסף, פרק ממתת, וגם בפרק נון. ויחל יעקב לתבות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו, ויפול יוסף על פני אביו, ויבק עליו וישקלו. לא כתוב שהאחים בוכים. ויצב יוסף את עבדיו ואת הרופאים לחנות את אביו, ויחנתו הרופאים את ישראל, וימלאו לו 40 יום כיחין מימי חנותים, ויבקו אותו מצה 70 יום. אז פה יש בכי שהוא לא יוסף, לא עשיו, לא יעקב, מי זה? ויבקו אותו המצרים, מצרים, זה סוג שנראה לי שציווי לבכות. חבר הייתי פעם בהרצאה של שרנסקי, שאמר שברגע שסטלין, שם השם מרכב, מת, אז הם קיבלו רק כולם לבכות, אז באמת בכינו. כי מי שלא בוכה, אז... לא, הוא אומר, אז בכינו. בכינו, אמרו לנו לבכות, אז בכינו. אז אני הכנסתי את זה, אבל בעיניי זה לא דוגמה לבכי, כי זה יותר, אבל ודאי, שהבכי פה מאוד קורא הלב, שויב קלה וישקלו, כאילו ממש כאילו רוכן על הגופה, ויפול יוסף על פני אביו המת. ויב קלה וישקלו. זה נקודה שהיא מאוד מאוד מעניינת, אנחנו משמע שקרובים מה שנקרא לסיום הסקירה, אבל מה קורה עכשיו? מה עוד נשאר לנו בחייה האחרונה? מה הבחייה האחרונה? בראשית פרק נון, כלומר יעקב מת, ועכשיו מה עושים האחים? והאירוע אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לו יסתמנו יוסף, וישב ישיב לנו את כל הרע שגמלנו אותו. עד עכשיו 17 שנים, לפי הפרשנים, הם הקפידו שלא יהיה יוסף עם יעקב לבד, כדי שלא ישתנקר וכו', אבל עכשיו שיעקב מת, לכל שבת יש, מוצרי שבת, רבנן, לא פשוט. ויצבו אל יוסף למור, אביך ציווה לפני מותו למור, כה תאמר ליוסף, אנא עשה נא פשע אחיך וחטאתם, כי רע גמלוך ואתה עשה פשע עבדי אלוהי אביך. כלומר 17 שנים, הם אומרים יוסף, יוסף מבין ש17 שנים לא מאמינים לו. הוא נחמד אלינו, דואג לנו וכו', אבל חכו חכו. יתמו ימי אבל אבי והרגע את יוסף אחי, את יעקב אחי, נעשה להם אותו דבר. ויוסף, למה הוא בוכה פה? הוא אומר, מה? אני 17 שנים, אני זן אתכם, מפרנס אתכם, דואג לכם, אפס טינה, אפס נקימה, אפס נטירה. ומה אני מגלה? אתם לא באמת אוהבים אותי. אלא אתם באמת, אתם, הם מפחדים. ברמה שהם משקרים, אנחנו יודעים שכן, יעקב לא אמר להם את זה כנראה, נכון? הפוסקים שרוצים להגיד שמותר לשקר, משתמשים גם ראייה בפסוקים האלה. וזה נקודה שיוסף, תראו איזה שבר פה, למה יוסף בוכה עכשיו? זה אכזבה. זה בכי של שבר באמון, זה בכי של אכזבה, של אכזבה. הייתי בטוח שזה מאחורינו. כלומר, הפרשייה העגומה של 22 שנות גלות, של התיאור, השמים אנחנו, אשר ראינו את מצרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. חשבתי שזה כבר עברנו. אנחנו כבר לא שם. ויבק יוסף, הוא נעלב, הוא מאוכזב, הוא נדהם, הוא מבין שהאחים שלו באמת מפחדים ממנו. אז עכשיו צריך להבין מה המקום של הבכי, ונעשה איזשהו ניגון ככה, איזה ניגון עושים עכשיו, אני לא יודע, מה, משהו שקט, משהו זה, מה אומרים, אני לא... ידי דבא, מבא, 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 איננה, איננה, יבא, מבא, יבא, יבא, קצת כבד, כבד מדי, אני עושה ניגון שמח בסוף. טוב, בחסידות יש עיסוק לא מועט בעניין של, של בכי. עכשיו אני, מה שנקרא, קל עצמי לספר, ידעתי, אני נולדתי בקיבוץ, וחברנו למושב, אבל התחנכתי בתיכון של הקיבוץ הדתי, וסוגיית הרגשות הייתה סוגיה מאוד 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 לא מדוברת. איך אומרים בגולני? רק צנחנים בוכים, אוקיי? וגם זה בכותל, אוקיי? אנחנו גולנים, רק צנחן. כאילו, מה אתה רוצה לשמוע מזוגן? מה אתה בחורה? מה אתה בוכה? מה אתה תינוקת? וזו טעות נוראית. וזו טעות נוראית. אדם שלא בוכה, זה אדם שהוא מוגבל. אני אגיד פה בקיצוניות, במידה מסוימת, להבדיל אלפי הבדלות, זה כמו אדם שלא הולך לשירותים לפעמים. אז מה קורה? תחזיק, 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 ענק, מתי מגיעים, מתי מגיעים, נו? בסוף זה התפרץ, לא בשליטה. אפשר להתאפק, גם יוסף מצליח להתאפק. יש דברים, להבדיל צריך לשחרר אותם. ותקראו לזה חוסר עונים, שאני מתחבר לגמרי בבכי הראשון, או תדהמה, או במפגש עם רחל, שזו התרגשות לא צפויה, או כאב לא צפוי, או נשגבות של אירוע שהוא כל כך גדול, שאתה הרי... דיברנו על חופות. בהרבה חופות אנשים בוכים, ולא נראה לי שזו לוויה. כן, נהפוך הוא, משהו מרגש. אבל... אז בחסידות מוסבר, שמקורו של הבכי, זה גילוי של מהות, עליונה יותר, גבוהה יותר, נשגבת יותר, שהשכל שלנו לא יכול להכיל אותה. אמרה לי פעם מישהי שהיא שחקנית, עובדת בזה המקצוע שלה, שאלתי אותה על כמה סצנות שהיא שיחקה בהם, והיא אמרה שאת איך היא מתכוננת, והיא אמרה לי שהסצנות הכי קשות, הרי שחקן אמורות להיות אמיתי, נכון? הסצנות הכי קשות למשחק, זה סצנות של בכי, ושל? ושל צחוק. זאת אומרת, אני עובדת על עצמי. לא שמים בצל בעיניים כמו איזה שום, לא משנה, נזכיר שמות, כדי לראות כאילו עצור. אלא יש כסמים כאילו מימי, אבל לא, כאילו היום כבר שחקן שהוא באמת רציני, אז הוא עושה איזשהו מיינדפולנס כזה, איזשהו ריכוז, הוא מעלה איזשהו מקרה כואב מהעבר שלו, שם אותו על פול גז, מחיה אותו, הוא נזכר בכאב האישי שלו, ואז הוא באמת בוכה. ולא בצל בעיניים. ואני מחיה איזושהי סיטואציה שהייתה לי מאוד כואבת, איזושהי פרידה, לא משנה, משהו, איזשהו... ואני מעצימה, מה אתה יודע, ואז יוצא ונכנס לסצנה ובוכה, ורק כאילו היא בוכה על ה... כי החבר זרק אותה בסדרה, אבל בעצם בכלל בוכה, לא יודע, לסבתא שלה שנפטרה, לא משנה, וכולי. וגם צחוק. אנשים שהם בדרך כלל מאוד שחלטנים ואף פעם לא בוכים, שימו לב, וגם בדרך כלל אף פעם לא צוחקים. אגב, הרבה פעמים שיוצא לי לצחוק, בסוף מה קורה? מרוב צחוק, מה יוצא? דמעות, בקטע טוב. צוחק, 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 נקרע מצחוק, מצב כפית, דמעות, זה אותו מקום. אז הרבי מסביר בליקודי שיחות, שבכי וגם צחוק זה מקומות, צחוק עשה לי אלוקים, צחוק יכול למתק שם אלוקים, כי אלוקים זה הטבע, זה השכל. כותב רבי מדיד שבא, קומר נר מביא את זה, ולא יראו פני ריקם, ריקם זה גימטרי השכל. אתה לא יכול לבוא לאלוקות רק עם שכל, 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 הכל שכל. יש דברים שהם למעלה מהשכל, וזה בכי. זה יכול גם צחוק. ולכן בכי, שהוא פנימי, זה לא בכי שפתאום קיבלת מכה ביד וכואב לך. אלא בכי שהוא זה, זה בעצם ביטוי וגילוי לשורש עליון יותר. המגיד ממזריץ', מצטטים משמו הרבה, שהוא אמר שכל יהודי צריך ללמוד, כל אדם שלושה דברים מתינוק ושבעה דברים מגנב. על הגנב לא נדבר כרגע. אבל שלושה דברים ללמוד מתינוק, מה צריך? תמיד להיות שמח, תינוק תמיד שמח. תמיד הוא פעלתן, הוא אף לא יושב בטל, ותינוק שהוא צריך משהו, מה הוא עושה? הוא בוכה. והוא לא יפסיק לבכות. זה לא יעזור שלאבא שמינו, נתחקו מחר מוקדם לעבודה לפעד בוקר לבסיס. לא מעניין. אני קיצה את המוצאת שלי. אתה לא תמצא את המוצאת, אני אמשיך לבכות. תקפיד צוות, צריקה, איתור, בסוף עד שלא יהיה מוצאת. לא מעניין. אני רוצה מוצאת, או אני רוצה חלב, או אני רוצה סמי הקבאי, קבאית ספציפית. איפה היא? רוצה אותה. לא קרה בבית שלי, על פי פרסומים זרים. פי פרסומים זרים. לא יעזור. אני אומר לעצמי, תעתה. אולי אני צריך לבכות שהוא כבר יירגע, אבל זה כבר משהו אחר. אבל זה משהו מדהים, שתינוק רוצה מה. הוא לא יכול לדבר. עכשיו אנחנו יודעים שתינוק בכלל זה יצור שהוא מאוד מאוד קרוב לקדוש ברוך הוא. הגולגולת לא סגורה, המקום של התפילין עוד פתוח. יש לו, לא סתם התפילין פה. ולא פה. מקום של החיבור שם, של ההערה האלוקית. לכן אדמור מפייסץ נה, השם יקום דמו, בהכשרת האברכים, אבל לא רק, וגם בחובת התלמידים, שבוע דיברתי עם איזשהו חבר בנושא, שואלים אותו, מה זה חסיד? אז הוא אומר, זה חסיד, זה מי שיש לו התגלות הנפש. מה זה התגלות הנפש? תראו, בהכשרת פרק זין. וגם העניין שהיית ברשי פסחים דפמם, הבאנו בהכשרת האברכים, בעל נפש, חסיד. היינו שאין נפשו תמונה ומוסתרת כל כך בגופו. כלומר, התגלות הנפש. להיות חסיד זה לא לשים שטריימל בשבת וגרטל, ולהגיד בתפילה ויתמח פורקנה ויקרא משיחה. או לשתות משקה וביד כיסא ולא להגיד תחנון. זה חשוב מאוד. אבל זה לא הגדרה של חסיד. אומר אדמו"ר מפיאסצנה. חסיד זה מי שיש לו התגלות הנפש. כלומר, הוא יכול לגלות את הפנימיות שלו. לא רק בצורה שהיא שכלתנית. זאת אומרת, וזה ראשית התגלות המשיח. לפי זה, לא מבין פה את כל הדברים, אתם יכולים לקרוא בפנים לקרוא לבד, תראו פה גמרא מופלאה, מקור י"ג. מסכת שבת, דף קופי עמוד ב'. נתניה. באמת, גמרא פילית לחלוטין. מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהם קטנים? מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשר. שכל הבוכה על אדם כשר מוכלים לו על כל עוונותיו. אמר רבי שמעון בן פרטי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה. כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן. ומניחן בבית גנזיו, שנאמר נודי ספרת אתה, שימד דמעתי ונודך זו ספרתך. בעין היה, על הגמרא הזו, זה פרק 13, פרק י"ג ועוד זין בעין היה, הרב קוק זצ"ל מסביר ש... בגלל שהבכי והדמעות באים ממקום פנימי ועמוק, אז שאדם בוכה, אדם מבוגר בוכה, זה מותיר רושם גדול על הסביבה, במיוחד על הילדים. עכשיו, כל אחד מכם, ומכם מי שצפינו בבית, תחשבו. מתי ראיתם את אבא שלכם לאחרונה בוכה? תחשבו, אני אתן פה 10 שניות מחשבה. מתי ראית את אבא שלך בוכה לאחרונה? אם בכלל. אני עושה פה כאילו, אני זוכר ש... לפני כמה, חודשיים, חודש, לא יודע, הבנות שלי, בנות כתביו, עשו סבת לסבא וסבתא, ההורים שלי, הם סיפרו סיפור, אמרו, אבא, אתה לא יודע, סבא גרשון בכה, סיפר סיפור, משנה, עכשיו, אני מאוד התרגשתי, אני גם קלטתי חדיף זוגת מזה, אבל סיפר סיפור על דוד שלו, מהילדות, משהו, לא הכרת סיפור, מרגש מאוד, סיפור מיוחד מאוד, ובשביל זה היה כאילו, מה לך, אתם גלידה, סבת מסבא וסבתא, כאילו מגניב, ראינו סבא בוכה. וזה מה שאומר הרב, שאתה חווה משהו, ילדים שרואים מבוגר בוכה, כאילו ילדים בוכים כל הזמן, כאילו זה חלק מהגדרת, by definition, כאילו זה הגדרות המוצר, אתה תינוק, אתה בוכה, כאילו אתה ילד, אתה בכיין, כאילו. אבל ילד שלא בוכה, הוא בוגר לגילו. לא משנה. אז אומר פה הרב, ש... מה הגמרא אומרת? שמי שלא בוכה על אדם כשר, אז בניו ובנותיו, לא עלינו בר מינן. הוא אומר, רב, זה בעצם משהו רוחני. שזה לא מוות פיזי, שלא מגיע חמצן למוח. שאדם גדול נפטר, והילדים רואים שהאבא בנון שלנט, נכנס פה, יצא מפה, זה לא מעניין אותו. הוא לא בכה, הוא לא התרגש, סימן שזה עבר על ידו, לא בתוכו. אז אומר, אז אצלם זה מביא למוות רוחני. אבל שילד רואה את אבא שלו, בוכה בסדר העבודה. בוכה בתפילת נעילה, או בענייני אני ממס, או בכל נדרי, בוכה. מפחד יום הדין, או על החטאים או הבנות שלו, או מתרגש בהדלקת נר חנוכה, מתרגש ברמה שבוכה, או יוצא מגדרו בהתלהבות, בפורים, בשמחה, משחרות. תחשבו איך זה משפיע על הילד. ולכן הוא אומר פה, הרב, שאבא לא בוכה על משהו גדול שקרה, על אדם כשר, זה משפיע עליו, זה הופך אותו להיות אדיש, אפתי. ושהוא רואה ממה אבא יוצא מכליו. דיברתי עם חבות שלי השבוע, הוא גם אבא לשבעה ילדים אפילו. אמרתי לו, מתי יצאת מהכלים פעם אחרונה? זה לא אומר לבכות, גם יכול להיות לצעוק. מה מוציא אותך מהכלים? מה גורם לך לבכות? סיפרתי את זה הרבה פעמים, אני אספר את זה שוב, שהתחתנתי עם אשתי, ברוך השם, תענוג גדול, וחלפו, נראה לי 8 חודשים, אולי קצת יותר, קצת פחות, ואני מאוד אוהב כדורסל, אבל אני לא צופה ביטול תורה וכולי, אבל שיש משחק טוב, פתאום כאילו פיינל פור ביורו ליג, איזשהו סדרה, היה מכבי מול פנתנאיקוס, היה מאי, תשע"ב, זה 2012. יוגב אוחיון ככה במכבי, מול שרס, אקס מכבי, פנתנאיקוס וכולי, עם עוד ברדוביץ', כאילו תקופה שווה. ואשתי בחדר שלנו, אני בחדר ליד, כזה חדר, ביחידת דיור, זוג טרין, בלי ילדים. ואני ככה צופה, אני בפני כושר, ושמה לסטנדר את המחשב, צופה. ופתאום היה איזשהו, אשתי שמעתי צועק. עכשיו זה פעם ראשונה בחיים, כששמעתי צועק. אני, אחת, מה קרה? אתה לא השופט אנטישמי, את לא רואה מה הולך פה ב... היא לא הבינה. טוב, חזרה. אחרי כמה דקות שמעתי צועק, אמר לי, מה קרה? לא, הייתי איזשהו צ'קה פה, דרק שרפ, שם פה שלשה, משהו על הפנתיאון. אני בחיים לא שמעתי אותך צועק. אני לא... אחרי זה היא שמעה, אל תדאגו, בסדר. לא תחשבו שאני מלאך ושרף וזה, אבל... אבל תפסתי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, לא, אפשרתי לך צועק. טוב, שאני שמעת צועק זה, שאתה כמו אחרון האוהדים, כאילו, צועק על השופט, שהוא בכלל בפיראו, זה לא שומע אותך, כן? זה לא משחק חוץ, לא זה. שאני יועד, אני יועד, אני לא... כמו שצריך. שלא קופץ אדום. וזה תפס אותי, כאילו, וואלה, כאילו, מה גורם לי לצעוק? האם שאני, יש לי איזושהי קושייה בגמרא, איזשהו משהו, ואתה פתאום פתח איזשהו טניה, או איזשהו חידושי מהרש"א, אני מבין את התוספות יותר טוב, ואז אני באמת להם, משמח אותי. אבל האם אני צועק, אמר, אמר שאני יושב את הכל... לא רק שהיא לא שמעתי צועק, אני כמו יצעק את זה. למרות שזה יותר משמח אותי כביכול מעוד איזשהו צ'קה של דרק שרפ, כאילו מהפינה מרבע גמר היורוליג לפני. בסוף הפסידו במשחק החמישי, לא משנה, אז חסכו צעקות של הפיינל פור, כל טוב. וזה נקודה, כאילו שילד רואה מה מוציא את אבא שלו מהכלים. יש לי חבר, אני לא אגיד את שמו, כי אתם מכירים את אבא שלו, וכולם מכירים את סבא שלו, רב גדול, אני לא אגיד שמות, כמו חברות שלי בישיבה, מאוד, מאוד אוהב אותו, ובצעירותו הוא לא היה במקום של תורה ומצוות, נקרא לזה ככה, בעדינות. ושאלתי אותו פעם, אחי, תגידו, מה, איפה היה טוויסט? כאילו, מתי תפסת את עצמך, כאילו, לגמרי, כאילו, מה היה השינוי? אני בטוח שכולם אמרו לך, זה לא מתאים, זה לא שייך, אתה יודע, שבת, תורה, מצוות, ואני יוצר פה דברים יותר חמור. הוא אומר, פעם יצאתי מהבית, אני חושב לא יודע שיצאתי, זה. חזרתי ב-2-3 שנות בוקר, לא אגיד לך איך הרחתי, לא אגיד לך איך נראיתי, לא אגיד לך איך התנהגתי, וראיתי שאבא שלי יושב בסלון עם הגמרא ומחכה לי. ואז נכנסתי הביתה והוא הסתכל עליי, והוא לא אמר כלום, פשוט התחיל לבכות. להתפרץ בבכי, זה פעם ראשונה שראיתי את אבא בוכה. הוא אומר, נכנסתי הביתה ב-3 שנות בוקר, אבא שלי חיכה לי, הוא לא ער ב-3. אומר, וידעתי איך אני נראה ואיך אני מריח, הוא פשוט לא, הוא פשוט התחיל לבכות, שם את הראש על הגמרא ובכי, ופשוט הלכתי לחדר, התקלחתי, ומחרת קמתי אחר. זה לא היה קל, אבל תפסתי את עצמי. למה? כי ראיתי פעם ראשונה כמה זה כואב לאבא. ועד עכשיו ידעתי שאני מחייב לו, ידעתי שאני לא משמח אותו, יש לי שם משפחה, קשה לפספס, כן, כולם יודעים מה השם שמרו במערכת. כולם יודעים מי אני, יודעים מי הנכד של מי אני. פתאום קלטתי כמה אני מחייב לאבא, שהוא לא אדיש לזה. וזהו, זה נקודה, לכן מי שבוכה על אדם כשר, או להפך, מי שבוכה על שטויות. כאילו, על זה אתה בוכה, על זה, כאילו זה, מכבי הפסידה, שעה כבר אפשר, קורה, נו. ולכן זה מעיד יותר מאלף עדים מה העולם הפנימי שלך, על מה אתה בוכה? מה מוציא ממך דמעות? מה מחלק ממך צעקות? עכשיו, אם כל דבר אתה בוכה, אז זה נהיה זול. אם כל דבר אתה צועק, זה כבר לא אפקטיבי, נכון? ולכן, בגלל שהבכי הוא כל כך אינטימי, הוא מגיע למקום כזה, תראו מה הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא, כן, רבי שמעון פזי, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו, שנאמר וכו'. למה? כי זה בכי שמגיע ממקום עליון, אז הקדוש ברוך הוא שם אותם במקום העליון. לאפוקי, תראו מה כתוב מקום י' ד', זה ספר של וורטים על הפרשה מתורת גור, פה מביא, ואיסה, סליחה על הפרוטאות הקלדה, ואיסה עשיו קולו ויב, קיטה בספרים הקדושים, כי בעבור דימותיו של עשיו ישראל סובלים כה רבות בגלות. שאל הרבי רבי שמעון מניגלשבורג, הרי יש כל כך הרבה דמעות שישראל שופכים שיכולות לבטל ב-60 ויותר את דימותיו של עשיו, וישיב לפי שדימותיהם הן מאותו המין של דמעות עשיו, ומין במינו לא בטל. עשיו בכה עבור עולם הזה וגם הם בוכים עבור צריכי העולם הזה, לפיכך אבי מין במינו ולא בטל. אילו היו הבכיות שלנו עבור גלות השכינה, בוודאי היו יכולים לבטל את דימותיו של עשיו. שמעתי פעם מהרב בני, זכותו אותה, כן, שמזכהו בחייהו, נשיא הישיבה, נשיא חברון מפשיסך, הוא רואה את זה פעם, לפני תקיעות צופר, אני חושב, אחת השיחות, שערי דמעות לא ננעלו, נכון? אז אם לא ננעלו, למה צריך שערים? אם כל פעם שאתה בוכה, זה נכנס לתפילה, אז מה צריך שערים? פשוט תבכה בזהו. אז הוא אמר שלא, יש בחיות של שטויות. יש בחיות שאדם בוכה על שטויות. אז בשביל זה צריך שערים. שערי דמעות לא ננעלו, זה בחיות שהן לא על שטויות. זה בחיות שהן במקום עליון וגבוה באמת. ובגלל שהבכי הוא למעלה מהשכל, כלומר ממקור יותר עליון של הקים של העולם הזה, לכן, צרים בזמן, תראו את השם משמואל מקורת את דבר. שם משמואל, שקראתי אותו פרשת ויצא, הוא עשה לי טריגר לכל השיעור הזה, כן? הוא אומר שיש דברים שאי אפשר לשנות. אני אגיד במילים שלי. הוא אומר, נזכרת את החתונה של יעקב ושל יעקב ורחל? שירדו הנשמות, יעקב ועשיו, רחל ולאה, הבכור לבכורה, הצעיר לצעירה, which mean, רחל ויעקב, עשיו ולאה. פותח סוגריים, סוגר סוגריים, תבינו את הוויתור של רחל, שוויתרה ליעקב על לאה, ויתרה ללאה ליעקב, היא לא ידעה שהוא התחתן איתה גם, מה היא חשבה? שיהיה לעשיו, ולוויתור עולם הזה עולם הבא, תבינו, זה ככה מסדר קדושת לוי, גודל הוויתור שלה. לכן כל העניין של מסעת הסימנים, לכן בראש השנה עושים סימנים, כי הוויתורים בתוך הבית, הם הוויתורים הכי קשים, סורי לסוגרים. אומר השם ישמואל, לאה ידעה שבשורש שלה, שורש נשמתה, ש-40 יום קודם יתירת הוולד, מי הבשר שלה? מי המיועד שלה? איזה עשיו? סבא רשע. סבא רשע. והיא לא רוצה. אבל זה מכתוב. כל מנהל, זה לא סתם. אין מה לעשות. נכון, זה תפילות, תפילות לא יעזרו פה. תהילים לא יעזור פה. אבל מה יעזור? תראו מה שהוא כותב בקטע המודגש. הוא מובן שבאמירתה לבד אי אפשר בסעת הפרד מנו. אלא פנתה לתפילות ובחיות. כשאדם בוכה, זה משהו אחר לגמרי. בכי יכול לשנות. היה לי סיפור, שמעתי סיפור, אני שהיה יהודי, חסיד גור, אני אזכר בסיפור, היה חסיד גור שהיה לו איזושהי מחלה סופנית או משהו כזה, היה חסיד של הפני מנחם, הרבי הקודם מגור. אבל הפני מנחם נפטר בפתאומיות, היה הרבי רק 4 שנים. והפני מנחם אמר לו, יהיה בסדר, והוא החלים. ואז הרבי נפטר, ושוב פעם חזרה לו המחלה. אז הוא בא לרבי הנוכחי שליטה. ואמר לו, תגיד לי, כמו הרבי הקודם, תגיד לי שהכל בסדר ואני אברי. אז הוא אמר לו, אני לא הפני מנחם. אני לא יכול. לא יכול. ואחרי שנה הוא ראה אותו, והוא ראה שהוא בריא. אז אמר לו, אמנם אני לא יכול, אבל דמעות לא דיברנו, נכון? אמר לו, נכון, היו דמעות. אמר לו, דמעות לא דיברנו. דמעות זה לא, דמעות זה מה שנקרא כביש עוקף. אם בכית, אז עכשיו. יש בכי ויש בכי. אבל כשאדם בוכה, זה ציר עוקף. והריזל, את פה נפקמינה למייסה. תראו בשאר הכוונות. האריזל אומר, דרושי ראש השנה. והיה אומר מוריד, זכרונו לברכה, האריזל הקדוש, כי מי שאין בחייה נופלת אליו בימים האלו, הוא ראה שאין נשמתו אגונה בשלמה. גם היה אומר כי יש בני אדם לידונים ביום הראשון, ויש ימים ביום השני, ואיך אדם יודע מתי לידנים אותו, שפתאום נפתח לו בתפילה, פתאום יש לו דמעות. נופל לו דמעות פתאום, אני יודע מה, ביום בתקיעות של היום השני, אז דווקא אז שיהיה, כי כנראה נפתח, מה זה דמעות אמרנו? זה תקשורת ממקום גבוה יותר. אז עכשיו דנים אותך, הנשמה מרגישה, אולי כמו שאמרת, שהוא ראה את ירחל, אז הנשמה הרגישה. אז עכשיו הנשמה מרגישה, ולכן תדע שזה העניין. כלומר, הבכייה בעולם התחתון, היא מעידה מה קורה איתנו בעולם העליון. כי הבכי זה סוג של בבואה למקורות שמעל יכולת ההכלה שלנו. ולכן אנחנו בוכים באירועים כואבים, אבל גם בוכים באירועים שמחים, כמו חתונות ולידת ילדים וכולי, ו... אני מאוד רציתי למול את הבן שלי, הבן הראשון שהיה לי, ברוך השם. אשתי אמרה לי, השתגעת, אני מכירה אותך, אתה בכיין, אתה לא תראה כלום, תוריד לו את האף. שום כלום, ילד הראשון אתה לא חותך, וטוב עשתה. לא הפסקתי לבכות, הייתי מוריד לו, אני יודע, את הבלורית שלו היה לו. ברוך השם, המוהל עשה את שלו נאמנה. חס דה השם, היא צדגה. ולכן, זה הסוד של הבחירה של יוסף. יוסף שהוא צדיק, הוא תמיד מחובר למקומות העליונים יותר. יוסף בוכה 7 או 8 פעמים. הוא הבכיין הגדול ביותר בתנך, אני אומר את זה למעליותה, לא לגריאותה, כן? יוסף זה הדמות שבוכה יותר מכל דמות אחרת בתנך. בהמשך הקדוש ברוך הוא לא יגאל את ישראל עד שהם יצעקו ותעל שוועתם, ועד את מי הוא שולח להם? מי המנהיג שמושיע את ישראל? משה רבנו. קורא י' זין. ולא יכלה עוד הצפינו, כן? יוכבד. ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה וחמר, ובזף את הסמת בית הילד. ותשם בסוף על שפת היאור, ותצמח לא יודע מה יעשה לו, ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותה לרחוץ על יד היאור, ותרת התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטה, ותיקחה, תיקח את הילד, והנה נער בוכה. הוא בוכה? ותחמול עליו מילדי העברים זה. דווקא משה שידע לבכות, הוא יהיה המנהיג. ודווקא משה שידע לבכות, הוא זה שהתעסק בארונו של יוסף שבוכה ממצרים. יש הרבה דיוקים ודרשות, איך בת פרעה ידעה שזה ילד עברי. טוב, מה? אם הוא בוכה, סימן שהוא עברי. כי ליהודים יש קשר, לקדוש ברוך הוא. ומה כתוב, ותראו והנה בוכה. שמישהו בוכה לא רואים את זה, אלא שומעים את זה. אז הנתיבות שלום אומר, הבחינה שזה בכי של יהודי, כי יהודי לא בוכה על העבר, אך לא ישתו לי כמו תינוק, ילד קטן, אלא זה בכי של תקווה, לא בכי של יאוש. משהו אחר לגמרי. ולפני 17 שנים, ובזה נסיים כי זמננו מתקצר, הרב לאו שליטה, הרב הראשי לשעבר, ביותו ניצול שואה, שהילד בשואה, בתשין סמכתת, הנושא של יום השואה היה 1.5 מיליון ילדים שנרצחו בשואה. יש לו נאום מאוד מרגש, נקרא את כולו בקצרה, שהוא אומר מה זה שלראות את הבכי, אבל לא לשמוע את הבכי. כך אומר הרב לאו, הסלקציה הראשונה הייתה כבר לפני 3,400 שנה. אבא נתחכמה לו, אומר פרו, פן ירבו. המסקנה הייתה, כל הבן הילוד הערות השליחו, וכל הבת תחיון, תינוק בן 3 חודשים. ילד השואה הראשון, משה, עדיין אין לו את השם משה. הוא נמצא בתיבת הגומה ביאור, וחסידת אומות העולם הראשונה, הבת פרו פותחת את התיבה. שימו לב למילים, בתפתח ותראו את הילד והנה נער בוכה. ותראו את הילד והנה נער בוכה. ותראו והנה נער בוכה. לא כתוב ותשמע, היא לא שמעה אותו. והוא ילד, הוא נער, הוא היה ילד. הוא היה רק בן 3 חודשים, אבל הוא לא בכה כמו ילד, הוא בכה כמו נער מבוגר, עם אינסטינקט טבעי שאומר לו לא לבכות בקול. אל תסגיר את עצמך, אל תסגיר את אלה שסביבך בבית. הוא יתרגל לבכות ללא קול. ותראו את הילד אובייקטיבית, והנה נער בוכה. וראו, והיא ראתה את האבית, היא לא שמעה קול, והבינה. ותחמול עליו, ותאמר מילדי עברימו. ילד יהודי בוכה כאן. אני זוכר עד היום, אני יכול להרגיש את הטעם, אם אני רוצה, בגיל 5 ו-4 חודשים, בעליית הגג ברחוב ירוזלימסקה, בפיוטריקוב. 10 נפשות בעליית הגג. הגרמנים נכנסים לבניין הריק לחפש באקציה הגדולה, יהודים שמתחבים. ואימא, לרגע הזה, הייתה מוכנה, ופתמה אותי בעוגיות דבש שהכינה בבית, כדי שפי יהיה מלא ולא אגיד את המילה מאמה. ולא אגיד את המילה, ולא אגיד מילה, ושלא יבכה, כי 10 אנשים לקוחים למוות. ונדמה לי, אולי זו אשליה, הבטתי בעיניה ואמרתי, אמא, זה מיותר, אני מבין את האירועים. בגטו ורשה היה היסטוריון יהודי דוקטור אמנואל רינגנבלום. הוא כותב, אם יהיה סוף לתופת הזו, ואם ירצו אי פעם להנציח לדורות הבאים את מה שהיה פה בגטו ורשה, וירצו לתאר את הגבורה של הגטו, אני מתאים לעשות אנדרטה, אומר הרב לאו, לא כמו זה של רפרפורט, אלא אנדרטה בדמותו של ילד יהודי, כי הוא הגיבור האמיתי של השואה. בכי ודמעות זה גילוי של פנימיות הצורה. זה המקום העליון שמתפרץ מאיתנו, כתוצאה מחוסר אונים, כתוצאה מאכזבה, מהפתעה, משמחה, מהתרגשות. לא לדכא את זה. תראו מה אומר רבי אלעזר, בקור יוטט. אמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. שערי דמעה לא ננעלו. נסיים בסיפור. ביום האחרון של חג פסח, תף רי שי, זה 1845, רבי יצחק מבורקה. היה תלמיד של פסיכבורים עם פשיסחה, חברו של הרבי מקוט וחידושי הרים, הוא נפטר. ואחרי השלושים, רבי מנחם אדל קליש, הבן של רבי יצחק מבורקה, בא לבקר את הרבי מקוצק. ואז הוא אומר לו, הקוצק רבי, נו, ראית כבר את אבא שלך? אומר, לא, לא בחלום ולא בעקית, הוא נפטר, אבל אני לא רואה אותו יותר. הוא אומר, אני כבר ראיתי אותו, ואני לא ספר לי מה. אז אומר הרבי מקוצק, עליתי לעולם העליון, ושאלתי את המלאכים, איפה יצחק עלה? החברותא שלי, איפה הוא? אמרו לי, הוא נמצא גבוה, אין לנו רשות להגיע לשם. אומר, הלכתי לחפש אותו אצל האחרונים, לא מצאתי, אצל הפויסקים, לא מצאתי אותו. חיפשתי אותו בהיכל של הבית יוסף והרמו, לא מצאתי אותו. הגעתי לאמוראים ולתנאים, אז הם, איפה רבי יצחק אל מבורקה? אמרו לי, הוא כבר הלך, הוא נמצא על שפת הנהר. הוא אומר, רצתי בכל כוחי, חציתי את החקל תפוחין קדישין, של האריזה הקדוש כותב על זה. וראיתי שם נער עצום, גואש ושוצף, ולידו את החבות שלי יצחק, רבי יצחק מבורקה. נשען על המקל שלו ומסתכל על הנהר. אמרתי לו, יצחק, מה אתה עושה כאן? מה יש פה? אז אמר לי, אתה רואה את הנהר הזה? זה הנהר שכל הדמעות של כל היהודים מבריאת העולם. כלומר, מהבכי של יוסף ויעקב ומשה, זה הבכי. הוא אומר, אני על הנהר הזה, אני לא יכול לזוז מפה. פה יושב כי הביתיה. עד כאן הסיפור. הסיפור הזה מדהים, כי מה אומר לנו? איפה אדם נמצא בעולם העליון? איפשהו היה בעולם התחתון. רבי מבורקה ידוע, כל מה קבלת כמה יפה? משתתף בצערם של הבריות, זה לא יולדת, זה לא מתחתנת, זה פרנסה, זה שלום בית, זה ה... כן, הקוזאקים ימח שמם, זה הפולנים ימח שמם, זה הרוסים ימח שמם, כולם. ואיפה הוא בוחר להיות? אחרי 120? אני רוצה להיות עם הדמעות של עם ישראל. כי הדמעות של עם ישראל זה לא דמעות של גוי, זה דמעות שמגיעות במקום הגבוה שלמעלה מהשכל. לפני 23 שנים, בחודש טבת, היה פיגוע קשה בישיבה, הייתי פה בשיעור א', ונרצחו, אתם יודעים, ארבעה חברים, הם שניים מהשיעור שלי בשיעור א', אחרי שהמחבלים חוסלו ופצועים פונו, כל התלמידים רוכזו בבית של הרב רם, בחדר שיעורים, הרב בני עוד הסתובב פה וכולי, ובשלב מסוים הוא נכנס, הבינו שיש הרוגים. הוא דיבר עם הרב רם בחוץ, ואז הוא נכנס, ולפני שהוא סיפר לכולם מי הרוגים, אז הוא ציטט את הגמרא, שאני לא הכרתי אותה, היום אני מכיר אותה, אז לא הכרתי אותה, במסכת חגיגה דפי. ואם לא תשמעו במסתרים תבכי נפשי מפני גבה. אמר שמואל בר איניה משמדיה רב, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא, ומסתרים שמו. ושם הוא בוכה. ומעיק הבכייה כמי קדוש ברוך הוא, ואמר רב פאפה, אין הציבות לפני הקדוש ברוך הוא, שמה חוזר מקורות לפניו, וחוזר מקומו, לא קשי, אבי בתי גבי, בתים פנימיים, אבי בתים חיצוניים. כלומר, הבכייה של הקדוש ברוך הוא, איפה הוא בוכה? במסתרים. כלומר, הוא בוכה במקומות הפנימיים ביותר. אז למדנו היום שדמעות זה לא צחוק. דמעות וצחוק זה אותו שורש. אבל אנשים שלא בוכים זה גם אנשים שלא צוחקים. ולכן שערי דמעה לא ננעלו, צריכים ללמוד מיוסף הצדיק, שהוא גדול הבכיינים, וזה השבח שלו בתורה, בתנך, שאם היא אותו אדם קשוח של משנה למלך וצדיק, זה, כל היום עוסק בביזנס, הוא בוכה בקלות. מה זה אומר? שהוא מחובר כל הזמן בצינור לאלוקות, למה שלמעלה למעלה מהשכל, נאחלה כולנו דמעות של שמחה, הדמעות של קיבול תפילות שפותחות את כל השערים, שנאמר,
אמן ואמן.